אני רוצה בהחלט להצטרף למה שאמר אדי על אירוע של אתמול ולהגיד תודה על הרבים שבאו ועזרו ולקחו חלק. בהתחלה אפילו היה לנו קצת הפתלה סמויה, כי היו כל כך הרבה אנשים שבאו ועזרו. ואני מקווה שיהיה לנו עוד הרבה הזדמנויות כאלה שנוכל להזמין אנשים ולהיות להם לברכה ולהכריז את הבשורה. כפי שאתם בוודאי שמעתם, יום שישי בבוקר קמנו כולנו בהודעה המצערת של עוד פיגוע רצחני, הפעם בצרפת, בעיר ניס. נכון להיום, נכון לעכשיו, בערך כ-84 אנשים נהרגו, יש יותר מ-120 פצועים. ואם לא די בכך, אנחנו כל הזמן חיים בעולם שכל כך משתנה, אז אתמול בשעה, היום בבוקר, בעצם אפשר להגיד בסביבות 1:30 בבוקר, דיברו על המהפכה הצבאית בטורקיה, עם כל מה שמשתמע גם עבורנו, אבל עבור המדינה. ועדיין זה אירוע מתגלגל, אומרים שכבר השתלטו, עוד לא בטוח, אבל בכל אופן זה רק עוד תזכורת על כך שאנחנו חיים בעולם שהיא כל כך משתנה ושלנו אין בעצם שום שליטה על מה שמתרחש. אנחנו עוד נזכור את העניין הנורא של אותו מחבל שבאכזריות רבה היה מסוגל לשבת במסעית ולדהור לכיוון של אנשים שהתקהלו לחגוג את חגיגות יום העצמאות של צרפת. במשהו גם האירוע הזה כמובן מתחבר לקטע שאנחנו נלמד היום בהמשך הלימודים שלנו באיגרת לגלטים. לאלה מכם שלא הייתם איתנו, אז אנחנו ממשיכים בסדרה באיגרת לגלטים. שבוע שעבר סיימנו למעשה את פרק ה', והבוקר אנחנו ממשיכים בפרק ו' ונלמד את חמשת הפסוקים הראשונים. אז בבקשה תפנו לאיגרת לגלטים, פרק ו', פסוקים 1-5. שימו לב לדבר אלוהים. אחי, אם ייכשל איש מכם באיזו עבירה, אתם האנשים הרוחניים תקימו אותו ברוח של ענווה. והיזהר שלא תבוא גם אתה לידי ניסיון. שאו איש את מעמסת רעהו, וכך תקיימו את תורת המשיח. אם אדם חושב את עצמו למשהו בעוד שאינו כלום, הרי הוא משלה את עצמו. ייבחן כל אחד את מעשיו, ואז הסיבה לתהילתו תהיה בו עצמו בלי תלות בזולת, שכן כל אחד יישא את הנטל שלו. עד כאן דבר אלוהים החי. בשבוע שעבר כמובן דיברנו על הפסוקים האחרונים של פרק ה'. שם שאול מסכם את ההשוואה שהוא עשה בין שתי רשימות, רשימה של מעשי הבשר ורשימה של פירות הרוח. ראינו את הרשימה הארוכה וגם המביישת של מעשי הבשר בתחומים רבים, כולל המערכת היחסים שלנו כבני אדם אחד עם השני. ראינו שם את השנאה ואת הקנאה, שאפשר בהחלט לייחס את המעשים של הטרוריסטים באיפה שלא יהיו, באיפה שאשר הם, לשנאה, אולי גם לקנאה אפילו קיצונית, אשר מסוגלים להרוג ילדה בת 13 במיטה שלה, או לדרוס אנשים חפים מפשע בעיר ניס בצרפת. זה רק עוד תזכורת על כמה שהמעשי הבשר ועד כמה שהחטא משתוללים בתוכנו ויכולים להביא לדברים, להוביל לדברים נוראים מאוד. לעומת זאת, כולנו אשר חזרנו בתשובה ומאמינים בבשורת המשיח, צריכים, כפי ששאול אומר לנו, לצלוב את מעשי הבשר או את הבשר שלנו עם המשיח. כפי שראינו בפסוק 24, שאול כותב לנו שהאנשים השייכים למשיח צלבו את בשרם עם תשוקותיו ותאוותיו. ראינו שצליבה היא אחד הדרכים האכזרים להביא למוות של בן אדם מכל שיטות האחרות. ראינו גם שהיא הדרך הכואבת, הארוכה וגם הנוראית ביותר. אמרנו שבעצם דווקא לכך שאול מתייחס לזה שאנחנו צריכים לצלוב את מעשי הבשר או את הבשר שלנו עם כל הרצונות. ולכן גם אנחנו רואים שהמאבק שלנו היום הוא בכך שהבשר, הבשר שלנו כל הזמן רוצה לרדת מהצלב ולהשתחרר ולהמשיך ולהשתולל. ואמרנו גם שבדומה לאדם שתלוי על הצלב, שכל הזמן מנסה להרים את עצמו כדי להקל על הנשימה, על אפשרות שלו לנשום, כך גם הבשר שלנו כל הזמן, למרות שהוא על הצלב, מנסה להמשיך ולחיות. ראינו גם שהמאבק, במאבק הזה, אנחנו זקוקים אחד לשני. אנחנו נמצאים באותו זירת המלחמה, אבל אנחנו זקוקים לעידוד של אחד של השני. וזה גם הנושא ששאול ממשיך בפרק הזה שקראנו. שאול מסיים את הפרק בכך שמעודד אותנו, כאשר אנחנו מתהלכים על פי הרוח, לא לחפש כבוד שווא ולהתגאות או לקנות איש ברעהו, אלא שנפעל כדי להשאיר את הבשר ואת המעשי הבשר, שזה כולל את האנוכיות שלנו, על הצלב. היום, כפי שאמרנו, אנחנו רואים ששאול לא רק שממשיך, אלא גם עוזר לנו להבין עוד יותר את המשמעות הפרקטי של הצליבה של הבשר. תודה רבה. צליבה של הבשר על הצלב. כפי שעוד נראה בהמשך גם, החל מפרק ו' שאול ממשיך לבנות על מה שכבר אמר לא רק בפרק ה', אלא בכל הפרקים שקדמו לפרק האחרון הזה. הוא מתייחס כאן בעיקר לכל מה שקשור לקשר שלנו אחד עם השני. ובעשרת הפסוקים הראשונים, שכרגע קראנו רק את החמישה הראשונים, הוא מדבר בעיקר על שני תחומים שעלינו לעזור ולסייע אחד לשני, או על שני תחומים שאנחנו זקוקים אחד לשני. הראשון, נראות היום, הוא בעצם מצווה אותנו לשאת אחד את השני. ובהמשך, כפי שנראה בפעם הבא בפסוקים 6 עד 10, הוא מציין שעלינו להיות ברכה אחד לשני. אז לשאת אחד את השני מצד אחד, וגם להיות ברכה ולברך אחד את השני בהמשך. בחמשת הפסוקים שקראנו, הוא אכן מדגיש את העובדה עד כמה אנחנו זקוקים אחד לשני, והצורך שגם נהיה מעורבים בחיים של אחרים. האמונה המשיחית אף פעם, לא בתנ"ך וגם לא בברית החדשה, אף פעם לא הייתה אמונה של אדם אחד שחי את החיים שלו בבדידות. הרעיון של נזירות ומנזרים הוא רעיון מאוד מאוד זר לאמונה המשיחית, וגם לכל מה שאנחנו קוראים בכתובים. אלא להפך, אמונה המשיחית היא אמונה של גוף המשיח, של קהילת המשיח, שאנחנו ביחד חיים את האמונה הזאת. בתפילה האחרונה שלו, ישוע, שרשום לנו בבשורת יוחנן, בפרק י"ז, הוא מתפלל לא שאלוהים ייקח אותנו מן העולם, אלא שישמור עלינו בתוך העולם. למרות שהוא אומר שאנחנו לא מהעולם הזה, אבל אנחנו בתוך העולם הזה, ואנחנו צריכים לחיות את החיים שלנו מצד אחד כדי לעודד ולעזור אחד לשני, ומכיוון השני כדי להביא את הבשורה לאלה שנמצאים מחוץ לקהילה. ואם אנחנו יושבים באיזשהו מנזר רחוק מאנשים, אז אנחנו לא יכולים להיות אור כפי שהמשיח קורא לנו להיות. הקהילה היא המקום שאלוהים נותן את ברכתו, המקום שהוא נותן את חסדו, במקום כאשר חוטאים כמוני וכמוכם, שנושעו בחסד של אלוהים, באים ביחד, פועלים ביחד, כדי לעודד אחד את השני ולהאיר את אור המשיח בעולם שלנו. קהילת המשיח אף פעם לא הייתה וגם לא תהיה משהו מושלם. קהילת המשיח בנויה מאנשים כמוני וכמוכם. חוטאים, אבל חוטאים שנושעו בחסד של אלוהים. וכל עוד שאנחנו חיים בעולם הזה, אנחנו לא נגיע לשלמות כפי שאלוהים דורש מאיתנו. אנחנו באים כאן ביחד עם החטאים שלנו, אנחנו באים לכאן ביחד עם הכישלונות, עם החסרונות, אבל באים ביחד כדי לעבוד את אלוהים האחד, ביחד, ברוח ובאמת. ואחד הביטויים שחוזר על עצמו שוב ושוב בכתובים ובמיוחד בברית החדשה, הוא אחד לשני, או זה את זה. אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות בכך שהכתובים מלמדים אותנו, או מצווים אותנו יותר נכון, לעודד אחד את השני. הראשונה זה באיגרת הראשונה לפטרוס, פרק ד' פסוק 9. איגרת הראשונה לפטרוס, ד' פסוק 9. הוא אומר, היו מארחים זה את זה בלי להתלונן. כלומר, עלינו לארח אחד את השני בלי להתלונן. השני נמצאת באיגרת הראשונה לתסלוניקים, שם בפרק ה' פסוק 11. איגרת הראשונה לתסלוניקים, פרק ה' פסוק 11. שם שאול כותב, על כן עודדו זה את זה ובנו איש את אחיו, כפי שגם אתם עושים. עלינו לעודד אחד את השני, ועלינו לבנות אחד את השני. את השלישית אנחנו מוצאים באיגרת לרומים, בפרק י"ב, פסוק 10. רומים י"ב, פסוק 10. שם אנחנו קוראים, אהבו איש את רעהו באהבת אחים כנה, הקדימו לנהוג כבוד איש ברעהו. אהבו איש את רעהו באהבת אחים כנה. ואחרון, מאיגרת ליעקב, פרק ה', פסוק 16, שם יעקב אומר לנו, התוודו על חטאיכם איש לפני רעהו, והתפללו איש בעד רעהו למען תרפאו. גדול כוחה של תפילת צדיק בפעולתה. אז מהארבעה מקומות השונים האלה בברית החדשה, אנחנו רואים עד כמה שחיים המשיחים קשורים לקשר שלנו זה לזה, עד כמה שאנחנו צריכים לעודד, להתפלל ולבנות אחד את השני. וכאן שאול אכן מדבר בדיוק בנושא הזה. אנחנו עוד נראה ששאול נותן לנו עוד ציווי בפסוק 2, כאשר הוא אומר, שאו איש את מעמסת רעהו. כל אלה הם אכן ביטוי לכך שהחיים המשיחיים הם חיים משותפים. הם חיים כמו שאנחנו חיים בתוך משפחה. הקהילה והתאספותנו יחד הם למעשה אוויר לנשימה עבורנו, עבורנו כמשיחים. ואנחנו צריכים לא רק את האוויר הזה, אלא אנחנו צריכים בעצם לזכור עד כמה שכל אחד מאיתנו זקוק לשני. אנחנו זקוקים מכיוון שאנחנו כולנו נמצאים במאבק, במאבק שבו אנחנו רוצים להשאיר את הבשר ואת כל הרצונות שלו על הצלב. כמה חבל שמשיחים בימינו רואים פחות ופחות חשיבות של המתנה הנפלאה הזאת שאלוהים נתן לנו, שנקראת קהילה, גוף המשיח. מכיוון שאנחנו גוף אחד, ומכיוון שכמו שאמרנו, טרם הפכנו למושלמים וללא חטא, אלוהים מצווה אותנו דרך שאול השליח לסייע אחד לשני כדי להקים אחד את השני כאשר אנחנו נופלים. בפסוק הראשון הוא כותב, אחי, אם ייכשל איש מכם באיזו עבירה, אתם האנשים הרוחנים, תקימו אותו ברוח של ענווה. שאול מזכיר לנו דבר ראשון, שאנחנו אכן אחים ואחיות במשיח. זה אומר שיש לנו משהו במשותף, שיש לנו אב או אבא משותף. וגם שאנחנו חלק מקהילת המשיח האוניברסלי ולא רק המקומי. ואז הוא אומר שכאשר מישהו נופל, אחרים שהם רוחנים, ותכף נתייחס לזה, צריכים לעזור לו להקום ולעשות זאת ברוח של ענווה. כאן שאול לא מדבר על חטאים היומיומיים שאנחנו נכשלים בהם. הוא דווקא, אני חושב, שמדבר על אירועים חריגים שקורים בחייהם של אנשים שזקוקים עזרה מאחרים כדי לעזור להם לקום על הרגליים. שאול גם מתייחס לכך שבמקרים כאלה הוא אומר שאתם הרוחנים. שימו לב, הוא לא אומר אתם שרוחנים יותר או אנשים שטובים יותר מהם עזרו להקים אותם, אלא אומר אתם הרוחנים, אתם שמתהלכים ברוח אלוהים, בדיוק כפי שהוא אמר רק מספר פסוקים לפני כן בפרק ה'. כלומר, כל אחד מאיתנו נמצא במקום ובעמדה שאנחנו יכולים לעזור להקים אח או אחות שנפלו בחטא קשה. כמו שראינו גם בשבוע עבר או בשבוע שעבר, או הזכרנו לעצמנו, המאבק שלנו עם הגיל לא נהיה יותר קל, אלא ממשיך. ולכן גם כאשר אנחנו חושבים שאנחנו מבוגרים או בוגרים באמונה, גם אז לעתים אנחנו נופלים וזקוקים לסיוע אחד מהשני. אבל אני חושב ששאול מתייחס לכך שלנו, שעברנו הרבה קרבות, לנו שיש לנו סלקות על הגוף, בדיוק כפי שלשאול היו הרבה מאוד צלקות. אנחנו יכולים מהניסיון שלנו לעודד ולחזק אחרים ולעזור להם לקום מהחטא. אבל שאול גם אומר לנו שאסור לנו לעשות את זה מתוך עמדה של עליונות, מתוך עמדה של גאווה, שהנה אתה נפלת ואני האיש הקדוש בא כדי להקים אותך. חס וחלילה שאנחנו נקים אחד את השני מתוך גאווה או עליונות. זה צריך להיות לנו ברור שכולנו בנקודה זו או אחרת בחיים שלנו נזקקים לעזרה ולסיוע של אחרים, כדי שיעזרו לנו לקום. והזהרה האחרונה של שאול, דווקא בפסוק הראשון כאן, ומפני שבזמן שאנחנו מנסים לסייע אולי לאחרים לקום, אנחנו צריכים להיזהר שאנחנו בעצמנו לא ניפול ולא נבוא לידי ניסיון, כפי שהוא אומר לנו. התפקיד שלנו כמשיחים הוא גם לשאת את המעמסה אחד של השני. לא רק להקים אחד את השני כאשר אנחנו נופלים בחטא, אלא לסייע ולשאת את המעמסה אחד של השני. הוא עוד יכתוב, כמו שקראנו בפסוק 5, שכן כל איש יישא את הנטל שלו. עוד נדבר על זה שכביכול נראה שיש כאן איזשהו פרדוקס, כי מצד אחד אומר שאנחנו צריכים לשאת את המעמסה של איש של אחר, ומצד שני אומר לנו שכל אחד מאיתנו צריך לשאת את הנטל שלו, של עצמו. כאן בפסוק השני הוא לא מדבר על כך שאנחנו צריכים לנצל את אחרים כדי שהם יישאו באחריות שלנו, האחריות האישית שלנו, אלא הוא מדבר על המעמסה. ואני חושב שגם כאן הוא מדבר על המקרים המיוחדים, כמו שדיבר בפסוק הראשון שהאח שנופל, הוא לא מדבר על דברים היומיומיים, אלא דברים המיוחדים שקורה, כמו שפתאום מצב הכלכלי של אדם משתנה, לא בגלל העצלנות שלו, לא בגלל שהוא מתפטר מעבודה, אלא בגלל דברים אולי חיצוניים. שאול כאן אני חושב מדבר על נסיבות אובייקטיביות שפתאום משנה את המצב, ולכן הוא אומר שאנחנו כמשפחה, כאחים ואחיות, צריכים לבוא ולשאת את המעמסה של האחר. זה אומר דרך אגב, אותם המקרים שיש אימהות חד-הוריות שלא תמיד יכולות לשאת בנטל שלהם. זה אומר אנשים מבוגרים שפתאום חלו במחלה שהם לא יכולים להמשיך ולטפל בעצמם. במקרים האלה אכן יש לנו את האחריות לשאת את המעמסה של האחר. לפעמים המעמסה של האחר זה גם מתייחס לדברים שמתרחשים בתוך הקהילה, בבניין, במבנה, שלפעמים צריך איזשהו עזרה מיוחדת, ולכן אנחנו צריכים גם כאן להתגייס ולסייע במעמסה. שאול לכן קורא לנו לזכור את האחריות הגדולה שיש לנו אחד כלפי השני בגוף המשיח. וכאשר אנחנו מסייעים לאחרים כפי שאנחנו מצווים, וכאשר אנחנו עושים זאת בדרך הנכונה, כלומר ברוח הענווה, אז אנחנו מקיימים, הוא אומר לנו, את תורת המשיח. שאול, למרות שכביכול, במיוחד בפרקים הראשונים של האיגרת לגלטים, נשמע כאילו שהוא נגד התורה, או נגד שמירת התורה, אבל שאול בעצם באף מקום הוא לא נגד התורה, הוא בוודאי לא נגד שמירת התורה, אלא שהוא נלחם נגד תפיסה המעוותת שטוענת שאנחנו נושאים בזכות המעשים שלנו, או שאנחנו נשארים באמונה בזכות המעשים. בעצם הוא אומר שאנחנו נושאים על ידי חסד, ואנחנו ממשיכים באמונה על ידי החסד. אבל החסד הזה של אלוהים נותן את הפרי, את פרי הרוח שמתבטא במעשים שלנו. תורת המשיח היא אכן תורת האהבה. וכל מה שעשה ישוע עבורנו מרגע שנולד עד הרגע של מותו על הצלב ותקומתו, כל המעשים האלה הונה על ידי אהבה הגדולה ואינסופי שלו. אהבה מצד אחד לאלוהים האב, ומצד שני אהבה שלו לנו כבני אדם. וכאשר התלמידים נפלו, הוא הקים אותם שוב ושוב בענווה ובאהבה, וממש לא עם ביקורת. הוא גם פעל תמיד בענווה עלי אדמות, גם כאשר הוא גער בפרושים, הוא עשה זאת באהבה או מתוך אהבה, כדי להראות להם את הצורך שלהם בחזרה בתשובה. גם במצבים הקשים מאוד עבורו, גם כאשר התלמידים שלו, אלה שהיו הכי קרובים אליו, עזבו אותו, מכרו אותו תמורת 30 שקלים, הכחישו בו 3 פעמים, הוא נשא אותם באהבה. הוא נשא את החטאים ואת הכישלונות שלהם. הוא לקח את הכישלונות ואת החטאים שלהם על הצלב, בדיוק שהוא לקח את הכישלונות ואת החסרונות גם שלנו אל הצלב. זו, אחים ואחיות, תורת המשיח. זו תורת המשיח, כי תורת המשיח היא תורת האהבה. אתם זוכרים שרק בפרק הקודם, בפרק ה', שאול מדבר כך, או כותב כך, בפרק ה', פסוקים 13-14. הוא אומר, אחי, לחירות נקראתם, רק שלא תהיה החירות אמצעי בידי הבשר, אלא שרתו איש את רעהו באהבה. זהו אכן תורת המשיח. שאול, כאחד מאיתנו, כאחד מבני אדם, היה מודע היטב לכך שלעיתים אנחנו משלים את עצמנו. הוא ידע כי הוא כמונו, מדי פעם אנחנו חושבים את עצמנו ליותר טובים, ליותר חשובים וליותר קדושים מאשר אנשים אחרים. או שאנחנו חושבים את עצמנו כך, מעבר לכל אחד אחר. לדעת להעריך את עצמנו נכון בעיני אלוהים ואחרים היא תכונה מאוד חשובה. למעשה, כאשר יש לנו הערכה עצמית מופרזת, אז אנחנו למעשה משקרים לעצמנו. זו הסיבה ששאול כותב לנו שאנחנו חייבים לבחון את עצמנו. בחינה עצמית היא עוד תכונה חשובה שצריכה להיות שלנו בתור משיחים. שאול אומר לנו לא רק לפני סעודת האדון לבחון את עצמנו, אלא גם כאן ובמקרים אחרים. ולכן אנחנו באמת צריכים מדי פעם לזכור, לבחון את עצמנו ולדעת איפה אנחנו עומדים, או איפה לפעמים אנחנו נופלים. במיוחד אנחנו צריכים לבחון את עצמנו לא מול האחרים, אלא דווקא מול קדושתו ושלמותו של אלוהים. הרי אלוהים קרא לנו להיות דומים לו, לא דומים לאחרים. וכמובן שאנחנו משווים את עצמנו עם אלוהים, אז אנחנו משווים את עצמנו מול דבר אובייקטיבי מאוד. וזה מה שחשוב לנו לעשות. וכאשר אנחנו באמת ובתמים בוחנים את עצמנו, כאשר אנחנו רואים מי אנחנו, אז אנחנו יכולים להביא את כל הכבוד והתפארת לאלוהים, מכיוון שכל מה שאנחנו וכל מה שיש לנו וכל המתנות שלנו הם אכן ממנו ולא מאיתנו. כאשר אנחנו בוחנים את עצמנו, אנחנו יכולים להבין שהכל אנחנו עושים בזכות מי שאלוהים. שאול שכתב לקהילה בפיליפים בפרק ד' פסוק 13, הוא אומר, הכל אני יכול בעזרתו של הנותן בי כוח. שאול השליח הבין של כל מה שהוא עושה, הוא עושה בעזרת הכוח של אלוהים. כי בלי אלוהים אנחנו כמו סוללה שכבר התרוקנה, שאין לה כבר תועלת. אבל אם אנחנו ממשיכים עם הכוח של אלוהים, אז אנחנו אכן יכולים לעזור ולשרת אחד את השני. לכאורה, כמו שאמרתי בפסוק האחרון, יש איזשהו פרדוקס או ניגוד לא ברור. הרי בפסוק 2 אומר מצד אחד לשאת איש את מעמסה של האחר, וכאן בפסוק האחרון בפסוק 5 הוא אומר שכל אחד יישא את הנטל שלו. אז מה נכון? אנחנו צריכים לשאת את הנטל אחד של השני, או שאנחנו צריכים לשאת את הנטל שלנו? במקרה הזה שני הדברים הם נכונים. אתם בטח זוכרים את הסיפור של זוג שמגיע לרב כדי שהרב יעזור להם לפתור את הבעיה שיש ביניהם. אז הוא מבקש מהאישה לספר מה קורה, מה מפריע לה. אז היא מספרת, מדברת, אז בסוף הרב אומר, את צודקת. אז הוא שומע את מה שיש לבעל להגיד. הבעל גם כן פותח את הלב, מספר את הכל, ובסוף הוא אומר לו, אתה יודע מה? אתה צודק. ואז לידם היה תלמיד של הרב. אומר לו, הרב, איך יכול להיות? גם היא צודקת, גם הוא צודק. אומר, אתה יודע מה? גם אתה צודק. אז במקרה הזה, שניהם צודקים. כלומר, אנחנו מצד אחד צריכים לשאת את המעמסה של איש, של רעהו, ומצד שני, לשאת את הנטל שלנו. מעניין דרך אגב שביוונית דווקא שאול משתמש או השתמש בשני מילים שונים. בפסוק 2 אותו מילה סאו מופיע למשל במתי פרק חף פסוק 12. שם אם אתם זוכרים שאול, ישוע מדבר על המשל של העובדים שבעל הבית אוסף אותם בבוקר מוקדם, מתחילים לעבוד וכל כמה שעות לוקח עוד עובדים, ובסוף היום הוא משלם לכולם את אותו שכר, כולל לאלה שעובדו רק שעה. ואז בפסוק 12 אומר, אלה האחרונים עבדו שעה אחד, ואתה השוות אותם אלינו, אנחנו שסבלנו. המילה סבלנו פה זה אותו מילה באיגרת הגלטים וו, פסוק 2. הוא אומר שאנחנו סבלנו את כובד היום ואת החום. כלומר, זה אותו מילה שכאן תורגמה פעם אחת סעו ופעם אחד סבלו או סבלו. הם אמרו שהם סבלו את הכובד של היום. כלומר, שכאן בפסוק 2, שאול מדבר על כך שאנחנו לפעמים צריכים לשאת בסבל של אנשים האחרים. לשאת את המעמסה שלהם, זה אומר שאנחנו צריכים לקחת את העומס, או חלק מהעומס שלהם, מהכתפיים שלהם, על הכתפיים שלנו. לבוא לצידם ולסייע להם. זה כמו שאדם שצריך להרים דבר כבד, לבדו הוא לא יכול. אבל כאשר באים עוד אנשים עוזרים לו, אז הם יכולים להרים את חפץ הכבד. על זה שאול מדבר שעלינו לשאת את המעמסה אחד את השני. לעומת זאת, המילה ששאול משתמש בפסוק 5, מוצאים את אותו מילה בדבריו של ישוע, במתי י"א, פסוק 30. אומר לנו, אומר, עולי נעים וקל מסעי. המילה מסעי זו אותו מילה שאנחנו נתקלים בו באיגרת פרק ו', פסוק 5. וכאן מדובר אכן על המסע שכל אחד מאיתנו צריך לשאת בכוחו. אני חושב ששאול עוזר לנו להבין שיש כאן דווקא ניגוד שהוא מאוד חשוב. מצד אחד, שאול אומר לנו שתורת המשיח דורשת מאיתנו, או נכון יותר, מצווה אותנו לאהוב את רעינו ולסייע לו כאשר הם צריכים עזרה בלשאת משהו שהם בעצמם לא יכולים לשאת. לעומת זאת, תורת הבחינה העצמית שלנו גורמת לנו או מחייבת אותנו להבין שאנחנו נותנים בסופו של דבר דין וחשבון על המעשים שלנו ושלנו בלבד לאלוהים. ובמובן הזה אנחנו נושאים את המסע שלנו. העיקרון הזה בהרבה מובנים מבטל את התירוץ הנפוץ ביותר שיש בימינו. שהרבה פעמים אנחנו אומרים שאני לא אשם, אלא החברה, ההורים שלי, האחים שלי או האחיות שלי, כל האחרים אשמים מלבד אני. וכאן אני חושב שאול עוזר לנו להבין שאנחנו צריכים לקחת אחריות על המעשים שלנו ולשאת בנטל של המעשים שלנו. עכשיו, אם אתם זוכרים, הדבר הראשון שאדם עשה אחרי שחטא נגד אלוהים, היה להאשים את אלוהים וגם את חווה, במקום לקחת אחריות על המעשים שלו. אני חושב ששאול כאן מדבר על כך שיש לנו אחריות, והאחריות הזה הוא כולו שלנו, לקחת את האחריות על מה שאנחנו עושים, על מה שאנחנו אומרים, וגם על מה שאנחנו חושבים במחשבות שלנו. במובן הזה, עלינו לשאת את המעשים שלנו ואת התוצאות שלהם. לסיכום, אנחנו רואים שאכן פרי הרוח הוא לא איזשהו פרי שתלוי על העץ בשביל היופי בלבד, אלא שפרי הרוח מוביל אותנו, חייב להוביל אותנו למעשים. שאול לא מסיים את האיגרת שלו ברשימה של פרי הרוח, אלא בפרק ו' הוא מציין את המשמעות המעשית של פעולה של הרוח, רוח אלוהים, בחיים שלנו, וגם הפרי שהוא אמור וצריך לייצר בחיים שלנו. בחמשת הפסוקים הראשונים שראינו בפרק ו', שאול מזכיר לנו שכל אחד מאיתנו, כאשר אנחנו מתהלכים על פי הרוח, אנחנו אחים, כלומר אנחנו שייכים לאותו משפחה. לכן אם מישהו בתוך המשפחה נכשל, מישהו בתוך המשפחה נופל, עלינו לבוא לצידו ולעזור לו לקום ברוח של ענווה. אנחנו גם כמובן, שאול מדבר על עוד תוצאה של פרי הרוח. הוא מדבר על כך שעלינו גם לשאת את המעמסה אחד של השני. כבר לא מדבר על הנפילה, אלא מדבר על הכובד שלפעמים אנחנו צריכים לשאת. בחיים שלנו תמיד יהיו מקרים שאנחנו נזקקים לאחרים. ומצד שני, תמיד גם יש זמנים שאנחנו יכולים רבות לסייע לאחרים. ובכך לקיים את תורת המשיח, את תורת האהבה של משיח. ולבסוף, שאול מעודד אותנו לבחון את עצמנו ואת המעשים שלנו, ולהבין שבאמת אין לנו שום סיבה להתגאות מלבד באלוהים ובמה שהוא עשה לנו. ואני חושב שחלק מהבחינה העצמי הזאת, גם אנחנו צריכים לבחון אם אנחנו אכן נמצאים במשיח או לא. ואם לא, אז אני קורא לכם, בהתאם לדבר אלוהים, לחזור בתשובה אמיתית למשיח, שהוא לבדו יכול להושיע אותנו מהחטאים שלנו. בואו נתפלל. רואים, אנחנו רוצים להודות לך לא רק על אהבתך הגדולה, אלא גם על חוכמתך אלוהים. שבחוכמתך אלוהים הפכת אותנו לגוף המשיח, לאיברים בגוף אחד, שאנחנו שייכים אחד לשני, ורק כאשר אנחנו מתפקדים ביחד, כך כשאנחנו כל אחד עושה את חלקו, אז הגוף יכול לתפקד. תודה לך אלוהים שלא השארת אותנו לבדנו בעולם הזה. לא רק שמילאת אותנו ברוחך, אלא גם נתת לנו אחד את השני, שאנחנו יכולים לעודד, לבנות, לחזק, וכשצריך גם לגאור אחד בשני. אנא אלוהים, תן לנו חוכמה, תן לנו רגישות לדעת איך ומתי אנחנו צריכים לעודד, וגם איך ומתי אנחנו צריכים לגאור אחד בשני. אבל אנחנו מבקשים אלוהים שבשני המקרים עזור לנו לעשות זאת לא רק ברוח של ענווה, אלא גם ברוח של אהבה, כפי שציווית לנו. את כל זה אנחנו מבקשים בזכות מה שהמשיח עשה למעננו, שבזכותו אכן אנחנו יכולים לעשות את הכל. אמן.